היום יום צום עשירי בטבת, ומן הראוי להתבונן במשמעותו של צום זה. כתב רבנו בפרק חמישי מהלכות תעניות, הלכה ראשונה: יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהן מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להטיב, שנאמר: והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אז קודם כל, לדעת רבנו, הצומות שאנו מתענים הם בשבילנו, למעננו, לזכור שאיננו טובים מאבותינו, וכמו שאבותינו בגלל חטאיהם פקדו אותם רעות גדולות ונצורות, חלילה חלילה אם נמשיך בדרכי הרשע שהיו לאבותינו, הרי גם אנחנו עלולים להיענש על ידי הקדוש ברוך הוא, כדי לזעזע אותנו ולהשיב אותנו בתשובה, שנהיה עם קודש בארץ הקודש על פי תורת הקודש. ומשום כך רבנו מפרט ומתאים, ואלו הן: יום שלושה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, ומאחר וזה דבר מאוד מאוד מוזר שבשביל רצח מנהיג גדול שיהיה, דגול ככל שיהיה, שמים עד עצם היום הזה במשך אלפי שנים, אז רבנו מתאים ואומר: ונכבד גחלת ישראל הנשארת וסיבב לה אתם גלותם, כי אם לא היו רוצחים את גדליה, אז השארית הפלטה שהייתה בארץ הייתה מזרזת את הגאולה. אבל כיוון שרצחו את גדליה, ואחר כך כבר היו עוד מעשי רצח אחרים וגלות למצרים, הרי שהגלות הזו נתארכה הרבה הרבה שנים בגלל הרצח ההוא. בעשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ומצוק, אז בעצם מובן שצום עשירי בטבת הוא מצומות החורבן, אבל הדבר קצת תמוע. אנו צמים על עצם הטלת המצור, והרי 17 בתמוז חמישה דברים הראו בו: נשתברו הלוחות ובטל התמיד מבית ראשון, והובקעה ירושלים בחורבן שני, ושרף אפוסטמוס הרשע ספר תורה והמיצרים בהיכל. אז יש לנו עוד צום על חורבן, אבל יתרה מזו, יש לנו בתשעה באב חמישה דברים הראו בו: נגזר על ישראל במדבר שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה ובית תור שהיה שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל גדולה חכמים שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. ובו ביום המוכן פורענות חרש תרמוסטרופוס הרשע ממלכי אדום את היכל ואת סביביו לקיים ציון שדה תחרש. אז אם כן, אם אנו צמים על החורבן הגדול, מדוע אנחנו צריכים לצום בעשירי בטבת על עצם הטלת המצור? אלא עלינו לדעת את הרקע לכך, כדי שנבין למה אנחנו צמים היום בעשירי בטבת. המציאות הייתה שבעמותינו המרובים עם ישראל אבותינו באותה תקופה הפנו עורף, כבר ערבבו גם עבודת שמיים במקדש וגם עבודה זרה, והפנו עורף להרבה דברים שהתורה צוותה, והנביאים ניבאו להם חורבן וגלות אם לא ישו בתשובה. הגדיל עשות ירמיה הנביא שזה את עמות הסיפים, והוא אמר להם: אם לא תשובו בתשובה יהיה גלות, יהיה חורבן המקדש, יהיה טבח היום ונורא. ואפילו הוא הציע להם בזמן שמוחת נצר הטיל מצור שעליו אנחנו צמים היום, כן? הציע להם להיכנע, כי אז אם היו נכנעים למוחת נצר, אזי היו חוסכים מעצמם הרס גדול, אולי היינו חוסכים את הרס המקדש, אולי הגלות הייתה פחותה, אולי הטבח היה פחות יותר. אבל לא שמעו לו, והם העמידו במקום ירמיהו שניבא את נבואות הזעם והחורבן, העמידו נביאי שקר שניבאו אך טוב לישראל, ואת ירמיהו השליחו לצינוק בגלל שהוא ניבא את נבואות הזעם והחורבן. לכאורה הם צודקים, מדוע בא הנביא ומתערב במצבי חירום כאלה ופוגע במורל? צריך במקרים כאלה ללכת לפי אלה שהם רוצים את טובת הלאום, את חיזוק המורל, ללחם עד טיפה דמנו האחרונה, זו גאווה לאומית, אסור להיכנע, מה פתאום להיכנע? לכאורה הם צודקים, ואף על פי כן, אנו צמים בעשירים טבת לומר שהוא צדק, כיוון שכבר רבנו אמר, שיש והקדוש ברוך הוא, שולח על ידי נביאי אמת, כמו ישעיהו, כמו ירמיהו וכיוצא בהם, נבואות המתייחסות לעניינים מדיניים, כלכליים, או בריאותיים וכיוצא בזה, כדי לעורר את העם ולומר להם, דעו, מצבכם הרוחני מחייב מציאות כזו וכזו. ולכן, ירמיהו לא עשה זאת מתוך רוע ומתוך כניעות ומתוך רפיסות, אלא מתוך שליחות אלוהית. והראיה, 200 שנה לפניו, ישעיהו הנביא ניבא אצל חזקיהו, אשר סנחריב בא עתים מצור מסביב לירושלים, ורבים כאלה שקראו להיכנע, והוא אמר לא להיכנע אלא לעמוד על המשמר, וחזקיהו הלך בדרכו של הנביא ועמד על המשמר, בדיוק ההפך מנבואתו של ירמיהו בעת נבוכת נצר, כי שם זה התחייב כך, בגלל שחזקיהו לימד תורה, תורה ברבים, דאג שבאמת לא יעזבו את לימוד התורה, וידע שהתורה היא יסוד קיומנו. ולכן אמר ישעיהו, בזכות זה עם ישראל ינצל ולא צריך להיכנע בשום פנים ואופן. ובאמת שצבאו של סנחריב מת במגפה, ועם ישראל ניצל ולא יצריכים להיכנע. אבל כעת ירמיהו בשם השם יודע אל נכון את המצב הגרוע, שהעוונות של עם ישראל כל כך היו רבים וגדולים ורעים, שכבר היה צורך להיכנע לנבוכדנצר כדי להציל מה שניתן להציל. אבל כאמור הם שמו אותו בצינוק כדי לא לשמוע בדבריו, ובסופו של דבר דבריו נתקיימו. בא נבוכדנצר, הבקיע את החומה ונכנס לעיר והרס בית המקדש, והגלה גלות איומה ונוראה ושאיר רק מעט שארית פלטה. הרי איפה שאנחנו צריכים ביום הזה ללמוד את המסקנות, לא להשלות את עצמנו שאנחנו יכולים לחיות על בסיס הכוח אם אנחנו לא נטיב את דרכנו ונשוב אל דרך אבותינו. זה תנאי ראשון במעלה, כי ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל רק בגלל היותו עם קודש. כל עוד איננו עם קודש, הוא לא זכאי לארץ הקודש. הוא יכול להיות עם קודש בארץ הקודש רק על פי תורת הקודש. ואסור להעלים עין מההיסטוריה שלנו, שכבר הוכיחה את הדבר הזה, שכל אימת שעם ישראל הפנה עורף לייעודו להיות עם קודש בארץ הקודש על פי תורת הקודש, היו גלות וחורבן. זה המסר של היום. והמסר השני הוא האחדות. אם יש פילוג ואין אחדות דעות, יכול להיות אסון לעם ישראל, ובדיוק זהו המצב של ימינו. בעוונותינו המרובים גם מפנים עורף אל התורה בצורה הקשה ביותר, ממש מקדשים מלחמה כנגד ענייני הדת ומזלזלים בענייני הדת חס ושלום, ורומסים את כבוד השבת חס ושלום, כל הדברים האלה במרחב הציבורי. אבל גם בעוונותינו אין אחדות, יש פילוג בצורה בלתי רגילה על כל צעד ושעל, מטילים סנאות וקנאות במקום להתאחד לנוכח המצב הביטחוני הקשה, לנוכח המצב הכלכלי המסלמן, לנוכח כל הדברים האחרים אשר מחייבים אחדות. אז אכן עשירי בטבת יש לו מקום בתורת ישראל, ולא בכדי עשירי בטבת שחל ביום שישי צמים אותו גם ביום שישי, למרות שהוא נושק לשבת ואסור לפגוע בקדושת השבת. אז להראות לנו עד כמה חשוב הצום הזה, שהקדוש ברוך הוא אכן באמת יקבל תפילותינו ותשובתנו, ויערה רוח המרומים שכל אחינו וכולנו נשוב בתשובה שלמה, ויפרוס את משמרת השלום והשלמות הרוחנית עלינו ועל כל עמו בישראל במהרה בימינו, אמן.